ברוך השם, יש לנו שמחה גדולה להדליק האור של החנוכה בישיבה במנהטן. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע שפע גדול, שמחה גדולה, הצלחה גדולה, שמחה גדולה, הצלחה גדולה, סייעתא דשמיא גדולה, הבן הצדיק, האהוב והחביב, רבי יואל משה הצדיק, קודש קודשים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע, ישפיע שפע גדול, שמחה גדולה, רבי מאיר אליהו הצדיק, אור גדול, שמחה גדולה, כל האהובים והחביבים של הישיבה הקדושה. אולי נחשוב ביחד קושייה וננסה לתרץ אותה. בימי חנוכה בקריאת התורה מוסיפים מה קוראים הנסיעים. למה קוראים את הנסיעים בימי חנוכה? מה הקשר לקריאת הנסיעים בימי חנוכה? אנחנו קוראים את הנסיעים בשביל מה? חנוכה זה 8 ימים, קריאת הנסיעים זה 12 נסיעים. מתי אנחנו קוראים את הפרשות הנסיעים? בחודש ניסן, עד ליל הסדר. מחלוקת האם קוראים בתוך ספר תורה או לא בתוך ספר תורה. רבנו יואל מסתמר היה מוציא ספר תורה, גם במשפחות שלנו, פינטו ואבוחצירא, היו נוהגים לקרוא בתוך ספר תורה. יש עניין בהלכה עם זה, הכבוד של הספר תורה, שמוציאים אותו לא לקריאה עם ברכה, כי זה קריאה בלי ברכה. אם יש בעיה בהלכה או לא, אז יש יסוד של רבי יואל בדברי יואל, שהוא אומר שהוא מביא ראשונים, שכל הבית כנסת כולו הוא הכבוד של הספר תורה, גם אם מוציאים מהאחד לטבע, אין עם זה בעיה. אבל למה בחנוכה קוראים את הנסיעים? מה אם בחנוכה לקרוא את הנסיעים? ולקראת הסוף מהר משלימים עוד כמה נסיעים, כי יש 12 נסיעים ויש 8 ימי חנוכה, מהר משלימים את הכל לסיים את זה. מה העניין קריאת הנסיעים בחנוכה? מה העניין? קוראים את זה עשרות שנים, מישהו פעם חשב למה קוראים את הנסיעים בחנוכה? מי חושב לענות על זה? למה קוראים את הנסיעים בחנוכה? מה העניין של קריאת הנסיעים בחנוכה? כמו איך קשור הנסיעים?
אז הנסיעים כביכול חלק מה שהם הביאו זה כפרה חטא העגל, מה שהם עשו שם, ודווקא בדברים של זהב, דווקא דברים שאומרים להביא כתרום. אז עדיין שזה מראה כביכול לגאולים בפנים, מראה את המקום לתשובה, כמו שכבוד הרב קישר.
בשרון זה תשובה, זה טוב, אבל בכל אופן 12 ימים, 12 נסיעים, לקראת הסוף אנחנו מדביקים מהר את החסר, כמה נסיעים ביום אחד. נלך מתון מתון, בחנוכה, בפסח, בראש חודש ניסן, מתחילים לקרוא כל יום את הנשיא שלו, טוב. למעשה זה חוזר על עצמו, כל נשיא הביא אותו דבר, צווים, כך, על הצווים היו מביאים את הקורבן, זה אותו קורבן, וחוזרים על זה כל פעם אותו קורבן. מה העניין? למה?
וכיוון שהשלמת המשכן הייתה בחנוכה, והקדוש ברוך הוא דחה את זה לניסן. הקדוש ברוך הוא אמר לארון, שלחה גדולה משלהם, ובחנוכה בעצם היה החרבת בית המקדש, ורצו לחנוך אותו מחדש, וסוג השלמה, תשלום.
כי בכל מחזירים לנשיאים איזשהו...
מחזירים לנשיאים את מה שהמגיע להם.
טוב, משום מאוד חזק, זו תשובה טובה. מי רוצה עוד לומר? מי רוצה עוד עכשיו לומר? רבי אילן? טוב, טוב, רבי אילן, יפה, טוב. אז אולי ננסה לשאול וננסה להבין מה זה מלך, מה זה נשיא, ומה זה ראש גלותא, מה התפקיד של מלך, מה התפקיד של נשיא. נראה מה התפקיד של כל אחד ואחד. תפקיד של רב זה ללמד תורה, להיות צינור בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם. זה התפקיד הסופי של רב. לא עסקן, רב. תפקיד של רב זה להיות מתווך בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם. מתי שרב נהיה איש עסקים, אז זה כבר איש עסקים, זה לא רב. מתי שרב נהיה עסקן, זה כבר עסקן, זה לא רב. רב, התפקיד שלו כמגדל דוד צבריך בנו לתלפיות, הקדוש ברוך הוא זה כביכול הראש, עם ישראל זה הגוף, הרב זה הצוואר בין הראש לבין הגוף. וברגע שהרב עושה את תפקידו, אז זה הדרך שהרב עושה, זה התפקיד של הרב. עורך דין זה עורך דין, עורך חשבון זה עורך חשבון, מורה זה מורה, כל אחד יש לו תפקיד. מלך, התפקיד שלו היה לשלוט, שאול המלך, דוד המלך, דיברנו בשיעורים הקודמים, מה זה תפקיד של מלך, מה היה העבודה של המלך בעם ישראל. נשיא, מה התפקיד שלו? נסתכל במדבר, מה היה התפקיד של הנשיאים? כלום. רק לעודד את העם, להגיד מילים טובות לעם, לחזק את העם, ולספר דברים טובים לעם, זה היה התפקיד של הנשיא. לא מצאנו שהנשיא היה מוביל באיזה משהו מסוים, אלא התפקיד של הנשיא ללכת, להרגיע, לעשות שלום, דברים ממלכתיים, דברים טקסיים, דברים שעושה טוב עם כולם, זה העבודה של הנשיא. להרגיע את כולם, שכולם יהיו על הצד הטוב, שכולם יהיו בצורה נוחה, שכולם יהיו בצורה נבונה, בצורה טובה, תלמידי חכמים, טובים, יש להם מעמד חשוב, כל שבט יש לו את הנשיא שלו, זה התפקיד שלו. המנהיג של עם ישראל היה משה, המנהיג של עם ישראל אחרי כן היה יהושע בן נון. התפקיד של הנשיאים זה היה תפקיד יותר כמו ממלכתי, לתת לאנשים את ההרגשה הנכונה, הנבונה, להרגיע, לעשות שלום, לעשות טוב, זה היה התפקיד של הנשיא. אז כביכול כל המהות של הנשיאים זה לעשות רגיעה בעם ישראל. בימי חנוכה זה היה ימים מאוד סוערים בעם ישראל. אמרנו השבוע, חנוכה זה לא היה 8 ימים שבזה הסתיים כל הסיפור של חנוכה. חנוכה זה היה מלחמה של 27 שנים קשות ביותר, שהיה הרבה יותר מפלות מאשר ניצחונות. בסוף, אחרי כל הדברים, היה את הישועה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל בשמונת ימי חנוכה, ואת ההכרעה שהייתה. אבל זה לא היה איזה מלחמה של 8 ימים שהיהודים נלחמו ביוונים וניצחו את היוונים. לא, זה מלחמה של 27 או 8 שנים עם גזרות על שבת, על מילה, על החודש, על כל בת ישראל שמתחתנת צריכה להיבעל ההגמון, על לא לשים מנעול על הדלתות, לא לכתוב על קרן השורן היא חלק באלוקי ישראל. זה היה גזרות קשות ביותר בזמן ארוך של 27-28 שנים. 28 שנים זה המון שנים. ומתו עשרות אלפים בעם ישראל. וגם המשפחה של החשמונאים, מתוך 5 מתו 4, אחד רק נשאר. זה לא היה משהו קל שניצחנו, והכל היה בסדר והכל היה טוב. זה היה תקופה מורכבת וקשה ביותר לעם ישראל. היום שאנחנו מסתכלים אחורה, אחרי כמה אלפים של שנים, אז כן, זה טוב, אבל זה היה תקופה מאוד קשה לעם ישראל, בזמן של היוונים והחשמונאים, כל המלחמה שהייתה. באותם זמנים להרגיע, להיות רגועים, לדעת, להסתכל על הדברים ביישוב הדעת, במתיקות, להיות בשעות קשות, מישהו שירגיע, להיות בשעות קשות, מישהו שיתפוס את האנשים, שלא יהיו יותר מדי פזיזים, שלא יהיו יותר מדי רגועים. זה היה עבודה של הנשיאים. הנשיאים של כל שבט, העבודה שלהם הייתה לדעת איפה להוריד את הטון של העצבים, לדעת איפה להרים את האנשים. אז כביכול, נשיא זה לא מלך, נשיא זה משהו שמרגיע. ולכן, על הדבר הזה של הנשיאים, שמים בזמן של חנוכה את כל יום ויום על הנשיאים, ובסוף גם משלימים את זה, כביכול, זה זמן של הנשיאים, כוח של לתת לנשיאים שהם עמדו באותו תקופה, להרגיע, להיות יותר, לדבר יותר, לחזק יותר, לעודד יותר, לעשות יותר, לכן שמים את הנשיאים בזמן של חנוכה. אפשר גם זה להגיד אחד מהתשובות. מי רוצה לשאול אומר דבר? מישהו רוצה לומר לשאול דבר? נסתכל על הפרשות של השבוע, נראה כל ספר בראשית. ספר בראשית מתחיל במחלוקת בין אחים. קין והבל. הקדוש ברוך הוא בורא את אדם הראשון, קין הבל, מחלוקת בין אחים קשה ביותר, עד שהמחלוקת הזאת מביאה לרצח הראשון בעולם. וכמו שכתוב בספרים הקדושים, שהבל רצה להרוג את קין, רק קין שחרר ואמר לו אל תעשה את זה, ואז קין קם והרג אותו. לכן גם הרצח שלו לא נענש שמת במקום, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו כמו אינו מקלט, כל אורי קין הוקם שבעתיים. אבל המפרשים אומרים שאבל היה לו קינה על קין. כאיפה שהיה הולך, היו אומרים לו אח שלך הגדול, קין. וגם אנחנו רואים איך שהתורה אומרת, שחווה ילדה גם את אבל, כי בכל הוא לא היה מציאות לשל עצמו. אבל היה אח מספר שתיים, גם את אבל. כי בכל לא בתור ילד לשעצמו, שעשו לו ברית מילה לעצמו, עם שמחה, עם מסיבה, עם שמחה גדולה, אלא חווה ילדה גם את אבל. כי בכל הוא נוסף עוד ילד במשפחה, לא איזה ילד לשעצמו. וכי בכל היה בלב של אבל, קינה כל הזמן על קין. ומפרשים אומרים שמתי שהיו בשדה, אבל רצה להרוג את קין מקינה, ואז אבל עצר אותו, קין עצר אותו, ואחר כך קין קם והרג אותו. הוא לא היה בתור מגן על עצמו, אבל היה שם כמו נקמה, וגם ניסית להרוג אותי, אז אני הורג אותך. רואים התחילה שלה, וכמה ימים הם היו, באיזה גיל הם היו, מפרשים אומרים בין 50 יום, 50 יום אחרי בריאת העולם, כבר קין הרג את אבל. כי בכל, הדבר הראשון שאנחנו רואים קשה בתורה, מחלוקת בין אחים. מחלוקת בין אחים זה חורבן וערס גדול שאין כדוגמתו. משפחות נחרבות, כל דבר נחרב. מחלוקת בתוך משפחה זה הסוף של אותה משפחה. אם אדם לא חכם לדעת איך לזוז ואיך להיות חכם, מחלוקת בתוך משפחה היא ערס וחורבן שאין לו שני. ונמשיך הלאה, לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל ספר בראשית, ספר בראשית רואים, כל ספר בראשית יש לנו ציוני דרך של מחלוקות של משפחה, מחלוקות של אחים. אנחנו רואים אצל אברהם אבינו, עשיו, ישמעאל ויצחק. ישמעאל משחק, מצחק, רוצה להרוג את יצחק, זורק בחץ וקשת, כי בכל הוא משחק חצים שיבואו ליד יצחק, ואולי אחד יפגע בו ויהרוג אותו. דברים מסוכנים ביותר, מנסה לקלקל אותו, שנאה גדולה, שרה אימנו עומדת ואומרת, לא יירש בין המים בני, דברים קשים ביותר, שנאה בין אחים. ממשיך אצל יעקב אבינו, שנאה שאין כדוגמתה בין אחים, כל השבטים, 11 שבטים, 10 שבטים ודאי, שנאה קשה ביותר על יוסף הצדיק. לא יכלו לדברו לשלום, שנו אותו. התורה אומרת לו, תשנא את אחיך בלבביך, השבטים שנו את יוסף, שנאה קשה ביותר. שנאה, שבטי עדות לישראל, עומדים שונאים את אח שלהם, שנאה שאפשר לשער ולתאר, שנאה קשה ביותר. רואים גם, בנוי ספר בראשית, שנאה קשה ביותר, שנאה שאין השני. ואיפה השנאה הזאת מביאה? שרוצים לרצוח את אחיהם. ואחרי כן זורקים אותו לבור, ויושבים לאכול לחם, והוא יושב בבור מלא נחשים ועקרבים. הגמרא אומרת, אדם שנפל בתוך הים הגדול, אשתו אגונה. אדם שזרקו אותו לבור מלא נחשים ועקרבים, אשתו לא אגונה. הוא נחשב בגדר מת, כי נחשים ועקרבים אפשר לצאת מזה. זרקו אותו בבור נחשים ועקרבים. ודיברנו לפני כמה שבועיים, ואמרנו שאפילו יש מחלוקת בין הרשב"ם לרש"י ממחר את יוסף. רש"י אומר השבטים, ורשב"ם אומר לא, המדיינים הוציאו אותו ומחרו, והשבטים באו ובכלל לא מצאו את יוסף בתוך הבור. זה הגיע למשהו נמוך ביותר, כל מה שקרה עם יוסף. אז רואים כל ההתחלה של ספר בראשית, הוא בנוי מסנאות בתוך משפחה. מסנאות בין אחים. מסנאות בין אחים לאיפה זה מדרדר את העולם. מסנאות בתוך משפחה, לאיזה מצבים נמוכים ביותר זה מביא את העולם. לדברים הנמוכים ביותר שיש בעולם, סנאות בין אחים, לשם הם מביאים. ואיפה אנחנו רואים את השינוי של סנאות בין אחים, שמביא ממש שינוי וישועה לעולם? איפה אנחנו רואים את זה? אצל יהודה. יהודה, אחרי שהוא נותן הוראה למכור את יוסף, הוא עשה דבר קשה, דבר לא פשוט, הוא נתן אור ירוק למכור את יוסף, שזה לא היה דבר פשוט, הם חשבו שזה יעבור, אבא שלהם יתאבל קצת ואחר כך ישכח מזה, אבל עובר שבוע, חודש, שנה, ויעקב אבינו לא מתנחם. רוח הקודש יורדת ממנו, יעקב אבינו יושב ובוכה יום ולילה על יוסף. ואז האחים אומרים, אתה יהודה, אתה הראש שלנו, אתה האח הגדול שלנו, כביכול אח המוביל, אתה נתת את העצה למכור, תישא באחריות. אם יש כישלון, מי שהראש הוא אחראי. לא מעבירים, אם יש כישלון, אם יש הצלחה, אז אני לקח את ההצלחה, אני הצלחתי. אם יש כישלון, מגלגלים את הכישלון על אחרים. זה לא דרך. אדם צריך להיות אחראי. נכשלת? תגיד, נכשלתי. אתה חושב שיש לך סיכוי לתקן את עצמך? תיקח את עצמך, תנסה לתקן את עצמך. אנחנו מאמינים שכל אדם, בכל מה שנכשל, יכול לתקן את עצמו. השם לא הביא אותך למשהו שתיכשל. נכשלת כי לא היית אחראי. נכשלת כי לא היית מרוכז. כל דבר שהגיע לך ליד, תתפוס את עצמך ברצינות, אתה יכול להצליח עוד פעם. אתה לא רוצה, אתה מיואש, אתה עם בעיות נפשיות שלך, זה עניין אחר. אבל כל מה שיש לאדם ביד, הוא יכול לתקן ולבנות עוד פעם. כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. עסק שנפל, אתה יכול להרים אותו. עבודה שנפלה לך, אתה יכול להרים אותה. תפקיד שהיה לך ונפל לך, אתה יכול להרים אותו. זה תלוי ברצונות שלך ותלוי בנפש שלך, איפה אתה שם את השאיפות ומה דוחף אותך להגיע לדבר. אם דוחף אותך כבוד ואין לך כבוד ואתה צריך לבנות שוב את הכבוד, אז זה בעיה. אם דוחף אותך כסף ועכשיו אתה לא רואה את הכסף, זה בעיה. אבל מתי שאתה שם לעצמך מטרה, יש לך כוח להגיע לכל דבר. יוסף הצד יהודה, הוא הביא את המשפחה של יעקב אבינו לחורבן. התפרקה המשפחה של יעקב אבינו. מה שיהודה עשה גרם פירוק מוחלט של המשפחה של יעקב. יעקב היה משפחה מאוחדת, כל האחים, כל המשפחה, היו כולם רואים בצון, היו כולם חברים. יעקב היה תופס את הכל בעירת שמיים, בתבונה, בתורה, בקדושה. ההפך מיצחק, שהיה לו בן אחד צדיק, בן אחד רשע. ההפך מאברהם, שהיה לו בן אחד צדיק, בן אחד רשע. יעקב אבינו, כל השבטים היו שבטיה, עדות לישראל, כולם היו צדיקים. יהודה היה הראש, כולם היו צדיקים. פתאום התחיל להתפתח להם בלב שנאה על יוסף, שהם דנו אותו על פי דין תורה. על פי דין תורה הם דנו אותו בתור עשיו. הם ראו את יוסף כמו עשיו הרשע. אדמוני, מסרק בשערותיו, הם ראו את יוסף כמו עשיו, הם ראו את יוסף כמו ישמעאל. הם אמרו, בכל משפחה צריך להיות קורבן לעזאזל, מישהו רשע, במשפחה שלנו הרשע, הנה בעל החלומות הזה, זה יוסף. אם כך, הם על פי דין תורה דנו אותו, ואפילו שיתפו את הקדוש ברוך הוא, שצריך לשמור את זה בסוד, והקדוש ברוך הוא בא והיה איתם בשבועה. אז הם בשביל עצמם, 100% במה שעשו, מכרו את יוסף. אבל בכל אופן, האחים אומרים, אנחנו רואים עובר שנה ועוד שנה ועוד זמן, ומשהו לא טוב, האבא לא טוב, יעקב אבינו השכינה ירדה ממנו, החיים לא אותו דבר, המשפחה של יעקב אבינו התפרקה. ליל הסדר, אף אחד לא יושב בשולחן. שבת, אף אחד לא יושב בשולחן. כלום, כל המשפחה פירק אותה, יהודה במה שעשה. אז מה האחים עשו? אמרו לי, יהודה, תודה רבה, העצות שלך הביאו אותנו עד הלום, לחורבן של המשפחה, ירד מאחיו, הורידו אותו. וירד יהודה מעת אחיו, ויגיע עד איש הדולמי, ירד מראש האחים, ראש המשפחה, הראש של שבטיה, ירד להיות רועי צאן, להיות שותפות עם איזה בדואי, שהיה מוכר כבשים, לשם ירד יהודה. ויהודה לא רק יורד מעת אחיו ומאבד את כל המעמד הגבוה שהיה לו, אלא יהודה מאבד את כל המשפחה שלו. רבותינו הקדושים אומרים שאשתו נפטרה, אשתו של יהודה נפטרה. היה ליהודה 3 ילדים. הילדים שלו ער ועונן רבו ביניהם. היו מסוכסכים ריב גדול. אתה סכסכת את האחים שלך, אתה היית שטן כביכול, ועשית ריב ונתת עצה. למכור את יוסף, חס ושלום, לא ליהודה, אומרים סטן, אבל אתה עמדת ואמרת למכור, אז הנה, הילדים שלך רבים ביניהם. אין לך שקט במשפחה. הילדים שלך קמים ורבים ביניהם יום ולילה, ויש ביניהם מחלוקות קשות. אחרי כן, זה ממשיך. יעקב עוד בוכה. יעקב עוד מתאבל על הבן שלו. אתה, יהודה, מכרת את הבן של יעקב. מה קורה ליוסף? ליהודה, הבן שלו ער מת. יהודה לא מתעורר מזה. הבן שלו עונן, גם הוא מת. נגמר ליהודה כל המשפחה שלו. אשתו מתה, הבן הראשון מת, הבן השני מת, הבן השלישי חי, אבל יהודה גורר ולא נותן לתמר לייבם אותה ולייבם אותה וגורר אותה, ואומר השבוע הבא אחרי החגים, אחרי פסח, אחרי ראש השנה, אחרי תשעה באב, גורר אותה כל הזמן, גורר אותה, גורר אותה, העיקר שלא יהיה ייבום. וכל המשפחה של יהודה התפרקה לו כאשר זמם, הוא לא זמם, אבל כאשר עשה לאביו ליעקב, כך קרה לו, נגמר לו המשפחה. נגמר לו המשפחה ליהודה בצורה הקשה ביותר. לא נשאר לו כלום במשפחה. פרנסה נגמרה לו, מיעקב היה עשיר גדול, יהודה צריך לרדת למטה, להתחיל להיות רועי צאן. לעשות מסחר עם הדולמי הזה, לקנות ולמכור כבשים וצאן. ילדים מתים לו, ילדים מסוכסכים, אחד לא מוכן לייבם את הבן של השני, כי לא רוצה להשאיר שם לאחיו וזרע לאחיו. הרמת, עונן, תייבם את תמר, הוא לא מסכים. הוא אומר, אני שונא את אחי, אני לא מוכן לייבם שיהיה זכר לאחי, לא רוצה לייבם אותה. גם הוא מת. יהודה מאבד את כל מה שיש לו על מה שעשה ליעקב אבינו. ועד כדי כך הוא מאבד את הכל, עד שהוא מאבד את הזהות שלו. מה הוא עושה? הוא הולך לאיזה אישה בהם הדרך. ועד כדי כך הוא מאבד את הזהות שלו, שהדבר הכי קדוש לאדם, שבזה ההמשך שלו, שנולד ילדים, שבזה ההמשך שלו, שזה דבר מקודש, שרק אם יש קדושה וטהרה וחופה וקידושים נותנים כזה דבר. הוא הולך עם אישה עליהם הדרך, הוא לא יודע מי, והוא משאיר את ההמשך שלו, את הזרע שלו, אצל אותו אישה על הכביש, שהוא בכלל לא יודע מי. והיא אומרת לו, תיתן לי גם את הזהות שלך, משאיר לה את הפתיל, את החותם, נותן לה את התעודת זהות שלו, את הדרכון שלו, את הכרטיס אשראי שלו, את הכל משאיר לה. כי בכל יהודה התפרק מכל מה שאפשר שיהיה לו. מהגדול שבשבטים, מהמלך שבשבטים, מהאח הגדול שהוא המלך של השבטים, מתפרק לו הכל. נופל מאחיו, מת אשתו, מת הבן הראשון, מת הבן השני, הולך הפרנסה, מאבד את הזהות שלו, מאבד את המחשבה של ההמשכיות שלו, הזרע שלו זרוק אצל איזה אישה בהם הדרך, שנכנסת להיריון מזה שבסוף ומזה יוצא מלך המשיח, הוא משאיר את התעודת זהות שלו, את הדרכון שלו, את הכרטיס אשראי שלו, ביד של איזה אישה כפיקדון, שעוד מעט יביאו לה כמה מאות שקלים, על זה שהוא עשה את הדבר, ישלמו לה על זה. מאבד יהודה את כל הדברים על מה שהוא עשה לאביו, על מה שהוא פירק את המשפחה של אביו, על מה שהוא פירק את המשפחה של יעקב אבינו, מתפרק לו כל החיים ליהודה. מגיע, והאם מקץ שלוש חודשים, עובר שלוש חודשים אותו מעשה של יהודה, שכבר יהודה נמצא בתחתית, 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 מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, למקום הנמוך ביותר, שהוא מאבד את כל הערכים, מאבד את הכל, מאבד את הכל, יהודה מאבד את הכל. אחרי שלוש חודשים, בא ליהודה ידיעה שזנתה תמר קלתו, והיא הרה לזנונים. הקלה שלו, תמר, הרה לזנונים. מה אומר להם יהודה? הוציאו ותשרף. תוציאו אותה ותשרפו אותה. אומרים המפרשים מהפירוש שהוציאו ותשרף, שאז עוד לא היה מיטה ששורפים אדם. אלא אישה שזינתה, היו לוקחים כמו גחלת, אש, משהו בעל התורים ועוד ראשונים אומרים, היו שים לה במצח סימן באש, שאותה אישה חטאה, אותה אישה עשה משהו לא טוב. לא היו שורפים והורגים, אבל כביכול היה לה איזה עוד קין שעשתה משהו לא טוב. אישה שזינתה באותה תקופה, היו שים לה למצח עוד קין, האישה הזאת היא בעייתית, עשתה משהו לא טוב. אז יהודה לא אמר, הוציאו, רק תשרף, לפי אותם מפרשים, תשרפו, תעשו שריפה, תוציאו אותה אחד מארבע מיטות בדין שריפה. לא, תעשו לה סימן על המצח שהיא חטאה, עשתה משהו לא טוב. מה עושה תמר? תמר לוקחת את הראיות, את הפתיל ואת החותם, את השלוש ראיות שיש לה, היא לא אומרת, תגידו לו שיש לי פתיל וחותם ואני אעשה בזה כך וכך אם הוא לא יודע. לא, היא לוקחת את הראיות ושולחת אותם ליהודה, אומרת לו, אני לא מחזיקה אותך בן ערובה ביד שלי, אני לא שולחת לך איזה הודעה, תדע יש לי את הדברים שיכולים לגרום לך להתפס ולבזות אותך. לא, היא אומרת לו, הנה הראיות שיש לי ביד, פתיל וחותם וכל מה שיש לי ביד, קח אותם, אתה רוצה? תחביא אותם, אל תדבר, יסו על המצח של הסימן שהיא חטא, אין בעיה, אני מקבלת את זה. אני לא אבזה אותך. אתה לא רוצה? תגיד את האמת. כי בכל תמר לא עומדת וסוחטת את יהודה. ואומרת לו, תיזהר, יש לי הוכחות עליך ויש לי דברים ביד עליך. לא. היא לוקחת את הפתיל ואת החותם ואת הדברים שיש לה ביד ואומרת לו, כך תעשה בזה מה שאתה רוצה. אתה רוצה להשמיד את זה? תשמיד את זה. אתה רוצה לעשות את האמת? תעשה את האמת. מה אומר יהודה? ששם יהודה קנה את כל עולמו. שם יהודה זכה שקוראים לנו יהודים על שם יהודה. שם יהודה זכה שיעקב אבינו בברכות אמר לו, יהודה אתה יודוך אחיך. יעקב אבינו מוריד את כל השבטים ושם את יהודה למעלה. וממנו יוצא דוד המלך ומלך המשיח, וקוראים לנו יהודה, ובית המקדש בשבטו, בחלקו, בנחלתו. יהודה כבר היה בביר עמיקתא, נפל, נגמר יהודה. נפל מת אחד, מתה לו אשתו, מתה לו בן ראשון, מת לו בן שני, איבד את הפרנסה שלו. כל מה שאפשר לבן אדם להיות, הכל, יהודה התפרק מהכל. ברגע שתמר שולחת לו את כל הראיות ושולחת לו את הכל, מה אומר לה יהודה? יהודה אומר לתמר כלתו, צדקה ממני. אומר לה יהודה, תדעי, גם אני עכשיו מודה על הכל, לא רק על זה שזה ממני היא בהיריון, אלא צדקה ממני גם זה שהייתי משחק איתה לפני כן, עוד חודש תתחתני עם שילו, עוד חודשיים אחרי החגים, לפני החגים, אני לא רק על זה עכשיו מודה, אני מודה על הכל שגם נחיתי אותך וגררתי אותך ומשכתי וסחפתי את הזמן, הכל היה בכוונה, כי לא רציתי שהיא תתחתן איתה. כביכול יהודה מודה מעומק הנשמה שלו הודעה גדולה והודעה חזקה ביותר שאין לה שני. אם את היום עד הסיפור הזה של יהודה, כל התורה מבראשית מספרת על מחלוקות ועל התעקשויות וכל אחד נתפס בשלו ואחד גונב לשני והשני בוכה שגנבו לו, אחד עובד אצל השני והשני בא ולוקח לו את החיים שלו, אחד עושה לשני ואז האחים רבים כי אחד לקח לשני, כי אחד לקח לשני אז השני כועס ולמה וכמה, ועל זה כל המחלוקות והמחלוקות והמחלוקות, כי יש בזה דברים, אין מחלוקת בלי אמת, עם כל מחלוקת שלא תהיה. כל המחלוקות מבראשית עד יהודה, יהודה ברגע שעומד ואומר צדקה ממני, מפה ולאבא מה אנחנו רואים בתורה? רק אנשים מודים באמת. ונסתכל, יהודה אומר צדקה ממני, ויהודה אומר אני השם, היא לא השמה, מה הוא זוכה קודם כל? שמתמר יוצא פרץ וזרח. פרץ וזרח לא ראינו שום מקום בתורה שרבו ביניהם. הנה מתור ומנעים שבטחים גם יחד, זה משה ואהרון שלא רבו ביניהם. פרץ וזרח גם לא מצאנו בתורה שרבו ביניהם. היו בקדושה ובתארה ולא מצאנו שום ויכוח ביניהם. כי הם נולדו על ברכי לוותר. להודות על האמת. להגיד טעיתי. להגיד הייתי לא בסדר. על זה הם נולדו. לכן אף פעם הם לא רבו. נמשיך. מה אנחנו רואים אחריכם? יוסף הצדיק מגיע לארץ מצרים. שר האופים ושר הטבחים מגיעים לבית האסורים. מה הם אומרים? את חטאי? מי מזכיר חטאים שלו? יוסף פרץ את הדרך להודות על האמת. יהודה פרץ את הדרך להודות על האמת. צדקה ממני. את חטאי אני מזכיר היום. הוא עומד מזכיר. מי מזכיר חטאים שלו? כל בן אדם מנסה לחסות את החטאים שלו. כל בן אדם מנסה להסתיר את הדברים הלא טובים שהוא עשה. כל בן אדם לא מזכיר, מי שיש לו משהו לא טוב, רשום עליו באיזה מקום, הוא נלחם למחוק אותו. הוא מת ואומר את חטאי, אני מזכיר היום, אני מזכיר שיש לי חטא. אני מזכיר שיש לי חטא, יש לי משהו לא טוב. למה? כי יהודה הכתיר בעולם באותו יום שאמר צדקה ממני, אנשים קומו תודיעו באמת. תהיו גיבורים, עמוד כגבר והתגבר להתוודות על פשעים. תהיה כגבר לעמוד ולהתוודות, פשעתי, חטאתי, עשיתי לו טוב. מה הבעיה של אנשים? מה יגידו כולם? שאני לא בסדר? מה יגידו כולם? שעשיתי עבירה? מה יגידו כולם? שעשיתי משהו לא טוב? עמוד כגבר והתגבר להתוודות על חטאים. יהודה פרץ את זה שכל אחד יצטרך לעמוד ולהתוודות על חטאים, על דברים, ומשם התחיל הלאה. יוסף הצדיק מגיע לפרו, פרו אומר לו, שמעתי שאתה יודע לפתוח חלומות, הוא אומר, אני לא, זה הקדוש ברוך הוא מתוודא, הוא אומר, אני לא יודע לפתוח חלומות, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא אני, אני מודה על האמת, אני לא יודע. השבטים יורדים למצרים, הם רואים את יוסף, הם לא יודעים שזה יוסף. יוסף אומר להם, כל מה שאומר להם, מה הם אומרים? אבל אשמים אנחנו. למה אנחנו אשמים? שלא שמענו את... שלא שמענו את צרת אחינו. הם לא אמרו שלא ראינו את צרת אחינו, כי על פי הראייה שלהם דין תורה הם מגיע לו למות. אבל הם אמרו, היינו צריכים לשמוע גם את הבכי שלו, להיות רחמנים קצת. אמת, דבר על פי הדין, אתה צודק ב-100%. יוסף צודק, השבטים צודקים, דין תורה חייב מיטה ב-100%. אבל הם צריכים לשמוע את צעקתו, לשמוע את הבכי שלו. הוא בכה בבור, היה קשה לו, היה לא טוב לו, הוא בכה. היינו צריכים לרחם עליו. היינו צריכים לרחם עליו. יוסף, מהיום שיהודה עודה, יהודה עצר את הסחף של מחלוקות שהיו באותו תקופה, ויהודה עצר את הסחף של אנשים תעמוד ותודה על האמת. יהודה לימד את העולם מסוד גדול, תדע לעמוד, להודות טעיתי. מי שיודע לעמוד ולהגיד טעיתי, יש לו צ'אנס להמשיך את החיים הלאה, ולפתוח דף שני בחיים, ולעבור דף בחיים, ולעבור פרק בחיים. מי שלא יודע להגיד בחיים טעיתי, והוא נשאר לתפוס את הטעות שלו, ולחיות עם הטעות שלו, או להיות בקבוצה של אנשים שטועים, והכבוד לא נותן לו להודות טעיתי, והאינטרס לא נותן לו להגיד טעיתי, והבושה לא נותנת לו להגיד טעיתי, הוא נשאר להיות תמיד למטה, עם הרגשה שהוא למטה, למעלה, ועם תקווה שיום אחד זה יסתדר. והוא נשאר כל החיים שלו למטה. מה שעושה יהודה, מי למטה? מי זה שהוא נפל מת אחיו? מי זה שאשתו מתה? מי זה ששתי בניו מתו? מהשפטות שהוא היה, מקים עם הפרדל על החזרה למעלה. והיסוד הזה צריך להיות יסוד אצל כל אדם ואדם. תעבוד על הנפש שלך, שמתי שאתה עשית, קודם תיזהר לא לעשות חורבנות. יש אנשים שבפה שלהם ובאינטרס שלהם ובחלומות שלהם גורמים חורבנות שאין להם שני, מפרקים משפחות שלמות, מפרקים שולחן של אהבה ואחווה, מפרקים, כי הם חושבים אולי ירוויחו עוד משהו קטן, בין בכבוד, בין בכסף, בין במחשבה, בין בדמיון. ואז השם פורע להם פרעות ופרוע פרעות בישראל, שאין פרעות יותר קשות מאלו. והשם פורע בהם פרעות קשות. וגם שנמצאים למטה כמו יהודה, שהשם נפרע ממנו על מה שהיה עם יוסף הצדיק, שנחרבה לו כל משפחתו, הוא ידע לקום ולחזור חזרה ולזכות להיות יהודה, אתה יודוך אחיך. ומשם שר המשקיעים, השבטים, יוסף אצל פרעה, כל הדברים משתנים, כי יהודה בנה את היסוד שבן אדם מודה על האמת, ואם אתה מודה על האמת אתה שובר כל מחלוקת שיש.
עד דוד המלך,
מפה והלאה, מפה והלאה, היה קל בכל מקום שיש לעמוד להודות. יהודה פרץ את הדרך להודות על טעויות.
כשבא אליו נתן הנביא, אמר מיד חטאתי.
יהודה בנה רבי שמעון את הדרך להודות על טעויות, וזה הבעיה של אנשים. אדם גונב, תודה על הגנבה. הביטוי שרבי ניסים ביום כיפור, אם אדם מודה לפני מלך בשר ואדם, הויה לו, הויה לנפשו. אם אדם מודה לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקבל את ההודעה. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כמו בית משפט, אתה מודה אז אתה נשפט. לא, אצל הקדוש ברוך הוא, אם אתה מודה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם.
לא, אבל אולי אפשר להגיד, על פי היסוד של כבוד הרב, זה היה הקפדה על שאול. יהודה היה בחינת מלך, הבינו אותו מדרכתו, ויהודה הודה. ושאול המלך הראשון בעם ישראל, לא ידע להודות, ואחת, ואיבד את המלכות שלו.
אם נסתכל על שאול ודוד, החטא של שאול היה קטן, גם מתי שמזכירים, לא מזכירים את הגג, מזכירים את הצון. אשר חמל העם. אצל יהודה זה היה, אצל דוד זה היה דברים כביכול נראים הרבה יותר קשים. אבל יהודה, דוד ידע, סליחה, טעיתי. אנשים לוקחים את המילה סליחה, טעיתי כחולשה. אדם לא יודע שמתי שהוא מודה על הטעות שלו זה כוח. אדם שמודה על הטעות שלו זה כוח. הפסיכולוגיה של העולם במשך החיים, זה נראה שאם אדם אומר טעיתי, או אני חוזר בי, אז זה כבכל מראה, אתה נכשלת, השיקול דעת שלך הוא לא שיקול דעת נכון, השיקול דעת שלך הוא שיקול דעת בעייתי. לא. זה לא נכון. זה לא נכון, זה דבר שהוא לא נכון.
בתניא אומר, אדם שמודה, יש לו תקנה ויש לו כפרה, ומי שלא מודה על טעותו, אין לו תקנה ולא כפרה. כך כותב בעל התניא עבודה.
ולמה הלכה כמו בית הלל בכל מקום? כי בית הלל לא היו אומרים פסק הלכה, קודם אומרים את בית שמאי. קודם היו אומרים בית שמי אומר, בית שמי, לא היה אומר אני אומר ואני אומר ומביא אלף ראיות לעצמו שהוא אומר, אלא היה אומר בית שמי אומרים, וחוזר, ומפלפל בדיבר בית שמי, ואם הוא עוד רואה מחלוקת, חוזר ואומר את דעתו, ואז אומר את דעתו. אדם צריך להסתכל על מה שגם השני אומר. ברגע שאתה גם מסתכל על הדעה של השני, אתה נותן גם כוח לדעה של השני, יש לדברים כוח. ברגע שאתה רוצה את דעתך לבד, ורק דעתך, וכלום לא יקום חוץ מדעתך, אתה עושה טעות חמורה. כי גם היא עמדה והיא הייתה עובדת על דעתה, כן.
אז כבוד הרב, בעניין שבן אדם מודה למשהו, אין עניין לחשוש מפני איזה
כיפור. אם אדם עשה, בכלל, אם אדם עשה טעות, והוא אומר טעיתי, רבי תומר, רבי בציון, מה הבעיה של אנשים? אנשים עושים טעות, ועכשיו, הטעות זה טעות, זה בור. עכשיו הם רוצים לצאת מהבור, אז הם מבצרים את הבור, הם נשארים בבור וחופרים ויורדים עוד למטה. הרי טעות זה בור, תצא מהבור, אתה אל תחפור יותר עמוק ותחיה באיזה אשליה שיצאת מהבור. טעות זה בור. אדם עשה עסק, נכשל. אז תגיד, נכשלתי, תצא מזה מהר. לא, אני אצליח. הוא שם עוד, נופל עוד בבור, עוד בבור, עוד בבור. תהיה חכם, אל תיפול עוד בבור, נפל, תקום, תצא מזה. אל תגיד, אם נפלתי, אז אני יעמיק את הבור יותר עמוק, שאני לא יגידו שטעיתי מתי שנפלתי לפני כן. בן אדם רב עם מישהו, טעית מה שעשית, לך תבקש סליחה. אל תרחיב את הבור, מה, אני מבקש סליחה, אז אני טעיתי, לא הוא טעה. אתה מרחיב את הבור והורס את הכל ומחריב את הכל על טעות אחת שעשית. מי רוצה, רבי מאיר?
אני אסביר במרוקו, שתי הגישות של יהודה ויוסף, שיהודה, הגישה שלו הייתה יותר התוצאה הסופית, פחות הדרך, אפילו יש קיצורי דרך, הוא דרך כלל כל כך נכונה, אבל התוצאה הסופית היא העיקר. ויוסף זה יותר הדרך.
יוסף זה התוצאה, זה עכשיו. יהודה זה אחר כך.
אז יהודה זה הדרך?
יהודה זה בסוף. יהודה כל דבר שרואה לעתיד לבוא. משיח בן דוד. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אותו דבר גם החלום של פרו. מה החלום של פרו? החלום של פרו, שבע פרות שמנות, שבע פרות רזות. מה יוסף עונה? מה יוסף עונה על זה? יוסף עונה על זה, מיד, ריאלי, מציאותי עכשיו, שבע פרות, שבע שנות סובה, בוא נאסוף מהר אוכל, חק שבע שנים של רעב. איך קורה פרו ליוסף? צפנת פניה. למה? אתה גילית את הצופן. אתה גילית את הצופן. שלא כל דבר להסתכל מה יהיה ואיך יהיה בעתיד. עכשיו, שבע שנים של סובה, מיד עכשיו יש אוכל. בוא נאסוף את האוכל. כי בכל יהודה זה בוא נראה מה יהיה הלאה, בוא נסתכל לעתיד לבוא, מלשון לאה, לאות, עוד זמן, עייפות, ייקח עוד כמה שנים, עוד כמה דברים, יוסף בוא נפתור את זה פה ועכשיו. זה התפיסה של יוסף. כל התפיסה של יוסף, הרגע, בוא עכשיו, הרגע, בוא עכשיו נפתור את הדברים. טוב. ולכן, איך פרו קורא ליוסף? צפנית פניח. מה הפירוש? אתה פתרת, שברת את הצופן, פינחת את הצופן, שעכשיו מיד הכל. מה היו אומרים לו החרטומים? שבע בנות יוולדו לך, שבע בנות ימותו לך, שבע כך, כל מיני דברים. יוסף אמר, בוא לא נלך לכל מיני דברים, בוא נחיה מציאותי. עכשיו, שבע פרות שמנות, שבע שנות צובע, שבע שנות רזות, שבע שנות רעב. בוא נאסוף מיד אוכל. כי בכל מיד, עכשיו, בוא ניקח עכשיו, בוא נפתור את זה עכשיו.
אפשר לשאול את זה לגמרא? אם ראש המדבר עם רבי יהודה ורבי שמעון, שזה בעצם מחלוקת, כמו שהרב כתב בחברון
הגאון. כן.
כמו שהרב כתב בחברון הגאון, שהמחלוקת בין רבי יהודה, ראש המדברים, ורבי שמעון, האם מסתכלים על הדרך או על התוצאה הסופית או על העתיד. שרבי יהודה, ראש המדברים, מסתכל על התוצאה הסופית. כן, מה שמסרו הרומאים זה טוב. בסוף סוף ישראל
ישראל. רבי מי חזק, כן.
אז רציתי מה להגיד, כי נכון נראה ששתי הלכות סותרות. כי כאן אומרים, אתה יודו חכך, הלכה כמו יהודה, שלהסתכל על תוצאה סופית, ורואים שבסוף הזה שבורות תסתכל על אחת כמו רבי שמעון בר יוחאי, שמסתכלים על עכשיו. עכשיו עשיתם את זה למענכם, אז מסתכלים על הדרך, על הרגע. כמו שמעת הגמרא, בעבודה זרה.
במס יפה, פלפולים יפים. איך כותבים שמונה הפוך? איך קוראים לזה? שמונה הפוך? איך? אינפיניטי? זה שאלות של אינפיניטי, שאין להם להתחלה ואין סוף.
טוב ש...
כן, רבי רותם. זה שאלות שאפשר ללכת איתן אינפיניטי. אין להם התחלה ואין להם סוף. כן, צדיק.
טוב שרבקה הלכה לישם בעבר, לשאול, לדרוש מה הולך כשעוברת בית עבודה זרה, אחד את זה ליד בית מדרש. שואלים למה היא הולכה לאברהם אבינו, כשיש לה את אברהם אבינו, היא צריכה את השם בעבר. כי אברהם אבינו היה אומר לה לחיות את הרגע, לחיות את ההווה. ואת השם בעבר, היו אומרים, זה ככה, מה יהיה עתיד? אברהם אבינו הולכה את ההווה, וזה הדרך שבה הוא הצליח לחיות את הקדוש ברוך הוא שבא.
חזק. יש אוהלי שם ואוהלי יפת. מי זה שם ביפת? מי היה הבנים של נוח?
שם חם
ויפת. מי זה יפת? זה היוונים. יפת, הם עשו את כל הדברים היפים, את כל הרפואה, את כל החקטטורה הטובה בעולם. זה היוונים. יוונים הם הבנים של שם, של יפת. משם בא כל המדע וכל הדברים מהבנים של יפת. אז יש שאלה רחבה ושאלה גדולה. האם שם יכול לחיות את יפת? או שם לא יכול לחיות את יפת. האם שם שזה תורה יכול לחיות גם עם המדע וגם עם החוכמה וגם עם הדברים של היוונים, או שלא יכול לחיות עם זה? איפה זה עוצר? אוהלי שם ואוהלי יפת. האם אוהלי שם ואוהלי יפת יכולים להיות שם בעבר שזה תורה? האם זה יכול להסתדר עם יפת שזה כבכל היוונים שם התרבות של החוכמה, של המדע, של היופי, של של כל הדברים, או לא? אולי
צריך
למנף את זה. בימי אליהו, כן,
יפת יכול לשבת בעולם של שם, אפשר לראות איך לעשות את זה, אבל לא ששם יישב ונתרץ את שם יפת לפי שם.
חזק הבימי. יפת יכול להיות אצל שם, שם לא יכול להיות אצל יפת.
יכול להיות
בו נהיה. זה תלוי באיזה דברים, באיזה דברים. יש דברים שכן, יש דברים שכן, שאדם יכול, התורה לא אומרת לנו שאנחנו צריכים להיות באיזשהו, דיברנו על זה, שהרחבנו על זה השבוע באחד השיעורים. בן צדיק. שלום,
שלום.
חג שמח צדיק, חג שמח. אמרנו שהאור של חנוכה זה אור מיוחד. מה מיוחדות בחנוכה? כי בכל יש חושך בעולם. בחנוכה זה אור. עכשיו, אדם נכנס לאיזשהו חדר שהוא לא מכיר כלום בחדר, ויש שם אולי בורות, ויש שם אולי ברזלים, ויש שם אולי זכוכיות. אז אדם יכול לקבל מכה, להידקר, ליפול, לקבל נזק במקום החשוך. זה החיים, החיים חשוכים. אדם נכנס לעסק, הוא לא יודע מה אורב לו פה, מה אורב לו שם. אדם אוכל משהו, הוא לא יודע מה אורב לו בבריאות ומה שהוא אכל. אדם לוקח החלטות עם איזה חבר לדבר, הוא לא יודע מה אורב לו בחבר הזה. האור של חנוכה זה מהיר בתוך החושך לראות למשך כל השנה בכל הדברים החשוכים שניזהר לו ליפול בהם. כמו אדם רואה אדם, פתאום פוגש אדם, איזה אדם צדיק, אני השותף שלו, אנחנו חברים, נשקיע כסף. האור של חנוכה והכוח של הנרות של חנוכה זה להזיר אותך, תיזהר מאותו אדם שיכול להיות איתו בעיה. ופתאום ברגע לפני שאתה סוגר עם אותו אדם מה שהוא אומר לך לא ואתה מתרחק, כי לקחת אור מחנוכה שאיר לך לא להתעסק איתו. אדם אומר, הנה אני אעשה את העסק הזה, זה נראה מצוין, 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 פתאום משהו מקרר אותו, זה אור של חנוכה. אדם אומר, אני אוכל את זה, אוכל את זה, בסוף הוא לא אכל, כולם אכלו, נהיו חולים בבטן, האור של חנוכה איר לו לא לאכול את זה. כי בכל חנוכה, כוח של חנוכה להעיר לנו בתוך החושך שלא נעשה דברים במשך השנה שנטעה בהם. זה הכוח של האור של חנוכה. להעיר לנו בתוך החושך. מישהו עוד רוצה לומר דבר? אנחנו נצטרך לקפל את השיעור מהר. מישהו רוצה להגיד, לשאול, לומר דבר?
הנסיעה של השבטים ליוסף. אכן הוא כותב שאדם שונא בפה ובלב, הוא לא אומר על מצנא את אחיך בלבבך, היא בליבו שווה. והשנאה של השבטים, הוא לא יכלו לדברו לשלום. הם לא מדברים שלום. אני שונא אותו בלב, הוא אומר לו דומו פנים. וזו הייתה המעלה של השבטים. ורואים שיוסף הצדיק, כמו שכבוד הרב דרש שנים רבות, הם לעולם לא התפייסו.
השבטים יוסף נשארו, אפילו שאחרי שיוסף נפטר, יעקב נפטר, שלחו לו אביך אמר לפני מותו, יוסף אמר, תחת אלוקים אנוכי, לא מצאנו שום דיבור, זה נשאר פתוח הדבר הזה.
וזו השאלה שלי, כבוד הרב, הרי הם היו לשם שמיים, אז למה זה לא נסגר אף פעם? הם, לא, הם ראו שכבר התקיים החלום של יוסף, שהוא צדיק, שהוא אומר אמת, שהוא לא חלם חלומות סתם. למה לא, עולם לא הלכו לבקש סליחה, למה הם חיסו את זה? אבא אמר, אבא לא אמר.
לא פשוט רבי שמעון. לפני 9 שנים, 8 שנים, ישבנו פה באיזה תפילת שחרית וענינו על זה תשובה. מי שיחפש ימצא את התשובה שם. מי רוצה, כן צדיק?
לא, אני לא מבין בספר דבר שהיסוד שיוסף הצדיק אמר כי אם זכרתני, הוא בעצם קרא, הוא התכוון כביכול בעוד שנתיים, הוא כביכול קרא, גירד את החלום של פרעה, כדי שהוא יוכל לפעול ישוע. הרב מביא פה יסוד שאדם לפעמים צריך לחכות לרגע הנכון כדי לפעול, ולא תמיד הוא יכול לתת מהבעיה. אלא הוא צריך לחכות לרגע שיהיה לו הזדמנות לפתור את הבעיה, ורק אחר כך לפעול. כי אם הוא יפעול בלי, כמו שאם יוסף עכשיו, בלי החלום של פרעה, לא יכול...
כביכול הוא הזמין את זה, כמו הוא הזמין את זה. לפעמים אדם מתחיל, הוא פועל דבר, כמו למשל אדם רוצה שיהיה לו איזה נס. על פי טבע אין, אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת. אדם יש לו בעיה, אני מבחינה שכלית לא יכול לפתור את זה. אז מה תעשה? תעשה משהו, מצווה, מעל הטבע, מעל הכוח שלך, ואז השם צילך. כמו שהיד זז, הצל זז, גם השם יעשה לך משהו מעל שכלי, מעל הטבע לפתור את הבעיה. לכן הרבה, סיפרנו פעם, היה איזה מישהו באמריקה, יש לו משפט קשה מאוד, של המון שנים בצוהר. הוא הלך לרבי יואל מסתמר לפני 50 שנה, לפני המון שנים. אותו אדם סיפר לנו ואמר לנו שוודאי הוא היה צריך ללכת לעשרות שנים של תפיסה. הוא הלך לרבי יואל מסתמר ואמר לרבי יואל, תתפלל עליי. ורבי יואל אמר לו, תיתן לי סכום עצום של כסף צדקה. הוא אמר לו, מחר המשפט זה... עשרות שנים של בית סוהר. ורבי יואל ביקש ממנו סכום עצום של כסף. רבי יואל בעצמו אמר לו, תיתן לי כך וכך וכך. להתחיל לבנות את קירת יואל. אותו אדם, הוא היה אדם תפיסה ליטאית, רבי אומר לו לתת אותו. הוא אמר, רבי יואל צדיק, רבי יואל כבר היה בסוף ימיו, נתן לו סכום עצום של כסף עם הצ'ק למחורת, ולמחורת המשפט. בא למשפט, יצא זכאי בכל הדברים. והוא אמר לנו עד היום שאין מציאות, העורכי דין עם כולם אמרו לו אין מציאות. אדם עם אמונה מוחלטת על הקדוש ברוך הוא, שעושה דברים בצורה מוחלטת עם הקדוש ברוך הוא, אבל בלי שאלות, השם צילך, הקדוש ברוך הוא, אתה עושה דבר מעל השכל, הקדוש ברוך הוא הולך איתך מעל השכל. יש לך בעיה שאי אפשר לפתור אותה, אתה צריך משהו מעל השכל, תעשה משהו מעל השכל, השם יחזיר לך בצורה דומה מעל השכל לפתור לך את הבעיה.
למה,
כבוד הרב, הדגש על הנס בחנוכה הוא יותר משאר הניסים שעובדים? כאשר היו מלומדים
בניסים,
אהרון
לא תפס מקום,
מה
בכל זה
שמשל? זה מספר גדול, אח שם. או השם שהיה מתאמר ישר. חסר ניסים שקרו? עם ישראל במשך, כמה ניסים קרו לנו במשך כל הגלויות?
גם בני רמה
עבודה. למה דווקא נס רבי חנה בן דוסל עם הבת שלו שהשמן, ונס פה, ונס פה, היו המון ניסים. יש על זה הרבה מה לדבר. בעזרת השם, זכות האור של חנוכה, הקדוש ברוך הוא יאיר לכולנו, ישמח את כולנו, יהיה בעזרת השם הצלחה וברכה, שמחה, עשיית הנשמיה, נחת וכל הטוב בעזרת השם, ובשורות טובות.